את החלק הבא שלנו בתוכנית בחרתי להקדיש הפעם דווקא לילדי טהרן. הם הוכרו בשלב מסוים כניצולי שואה. עם כיבוש פולין על ידי הגרמנים, רבבות יהודים ופולנים ברחו מזרחה, הישר לידיו של הצבא הרוסי שגרשם לסיביר, לקור, לרעב. במסע הארוך איבדו רבים מהילדים את הוריהם. כששוחררו, עברו רבים מהם דרומה לאוזבקיסטן, שם קיוו להשיג מזון ולהשביע את רעבונם. ההורים ששרדו הבינו שכדי לתת לילדיהם סיכוי לשרוד, מסרו אותם לבתי היתומים של הפליטים הפולנים באוזבקיסטן. הילדים אמרו להתחזות לנוצרים. ההורים השביעו את ילדיהם שלא ישכחו לעולם את יהדותם וימשיכו לחיות כיהודים ברגע שיגיעו למקום מבטחים. כשיצא הצבא הפולני לטהרן שהייתה בשליטת הבריטים, הצטרפו אליו יהודים וילדים רבים שהיו במנזרים. כשבארץ שמעו שהיהודים הגיעו לטהרן, נשלחו נציגים מטעם הסוכנות היהודית והקימו בטהרן מחנה לילדי הקבוצה שנקרא בית הילד היהודי. שם ריכזו 719 ילדים. לאחר שהסוכנות היהודית השיגה רישיונות עלייה משלטונות המנדט, ארגנו את עליית הילדים לארץ ישראל. ילדי טהרן בליווי המדריכים ושליחי הסוכנות יצאו למסע האחרון בנתיב האיסורים. הם נאלצו לצאת לדרך ארוכה ומסוכנת, מאיראן, דרך האוקיינוס ההודי הממוקש, דרך תעלת סואץ למצרים, ומשם ברכבת לארץ ישראל. כאשר נודע על דבר יציאתם של הילדים מטהרן, עורר מסעם התרגשות בקרב היישוב היהודי בארץ. ביום י' ג' באדר א', תפשין ג', הגיעו הילדים עם מלוויהם ארצה. לאורך מסלול נסיעתה של הרכבת עד עתלית, קיבלו את פני הבאים מאות ואלפים בקבלת פנים חמה ונלהבת. קבוצת ילדי טהרן הייתה הקבוצה הראשונה שהגיעה ארצה מתוך התופת. מילדי טהרן יצאו רבנים, הרב יוסף מאיר גליקסברג, הרב של גבעתיים, שיש לנו הזכות להיות היום כאן בביתו, בצל קורתו. אני רוצה לומר שלום לרב גליקסברג.
שלום.
שלום וברכה. אני רוצה לומר שלום לרבנית דוקטור איילה גליקסברג. ברוכים הנמצאים, תודה רבה שפתחתם לנו את הדלת ואת הלב, תודה רבה. כמה מילים כדי ככה באמת להמשיך את הרקע. הרב יוסף מאיר גליקסברג, הרב הראשי לגבעתיים, יושב ראש חבר הרבנים בישראל, חבר מועצת הרבנות הראשית לשעבר, הוא נולד בפולין, נולד לרב שמואל יעקב גליקסברג, שהיה גאון רב בפולין לאחר מלחמת העולם השנייה, כיהן כרב ראשי בבואנוס איירס. במלחמת העולם השנייה הוגלה הרב גליקסברג לסיביר בשנת תש"ג, עלה ארצה יחד עם ילדי טהרן. הרב נמנה עם קבוצת הילדים שאיתם ייסד הרב מיפונוביץ' את מוסדותיו. זה ככה על קצה המזלג, אני בטוחה שתקצר היריעה מלהכיל, אבל אנחנו ננסה כאן היום בתוכנית שלנו, איך אומרים, להביא את מעט, אבל אולי מעט שמכיל את המרובה, קצת להבין, קצת לפתוח איזשהו צוהר לנושא הזה שקוראים לו ילדי טהרן. מתי הרב מרגיש שבאמת משהו קורה, משהו לא כתמול שלשום, אולי ענני מלחמה?
אם התחלנו בענני מלחמה, אז אני אומר שאני זוכר את היום ההוא. אני זוכר בשלהי, באלול, תפשין ספטמבר 39 ואני כילד קטן ראיתי פעם ראשונה בחיים שלי אבא שלי, זכרונו לברכה, יושב בפינה עם עוד שני אנשים נשואי פנים מקשיב לרדיו. אז אבא שומע רדיו, מה קרה? לא ידעתי מה זה אפילו. ידעתי שיש דבר כזה, אבל אבא עם רדיו, ככה שיר. בסוף אני מקשיב מטה אוזן, ואני שומע שפולין מסרבת לתת לגרמניה את דרישתה, שיחזירו לה את פרוזדור גדיינסק, גדיניה גדיינסק. הפרוזדור הזה חצה מפולין לפולין, אבל חלק, מדינת פולין הגדולה הייתה בצד שמאל, מפנים צפונה. אבל הייתה פרוסיה המזרחית, היא הייתה חלק מגרמניה, גם כן, והיא הייתה מימין לפרוזדור הזה, אחרת היא מפולין להגיע לשם, כי פולין הייתה התחילה הרבה במערב, וסופה עמוק בתוך האדמה של פולין, כבר של זה עדיין הייתה אירופה כמובן, אבל כבר בתוך מזרח שבמזרח.
בן כמה היית?
כן, אני הייתי אז, אני חושב שבן שבע.
ילד בן שבע שכבר יכול להבין, זאת אומרת, אם אבא מקשיב לרדיו, משהו פה לא בסדר.
משהו קרה כאן.
אותו ילד בן שבע, אז הרב הבין את השפה, אבל פוליטית אולי פחות. זאת אומרת, מה הרב מבין, מה הרב מרגיש? מה קורה בבית?
בבית? אז אני מספר לך מה שראיתי בבית. זה מה שראיתי בבית, וזה היה בלילה שגרמניה פלשה לפולין. כי גרמניה רצתה שכל מה שלקחו ממנה בסוף מלחמת העולם הראשונה,
לקחת
חזרה. שיוחזר לך.
כן.
כולל מדינת אלזס, מדינה גדולה, לוטרינגן, שהם היו בין גרמניה וצרפת, בראשונה לקחו אותם מגרמניה, מפרוסיה, מאוסטריה, זה הברית הגרמנית הזאת, ונתנו לעמים שהם אמרו שבעצם שייכת להם, היו שם מאות שנים באירופה היה ביקוחים וריבים בין העמים שם.
כן.
איפה הגבול, איפה שלי, איפה שלך, לא היה דבר ברור. ושם, ולכן, זה עבר במלחמה זו, מלחמות קטנות יותר. פעם גמר זה, פעם גמר גבר, כן? כמו שכתוב בתורה, היה ירים משה את ידיו, וגבר ישראל, ונניח. אבל עמלק, שם היום עמלק עם שני הצדדים.
מגיע שלב שאתם מקבלים הודעה על פינוי.
כן.
נכון? שאתם צריכים לפנות את הבית.
כן, מצפון פולין, שהייתה קרובה גם לגרמניה וגם לפרוסיה, שהייתה ממש רובצת עליה, המזרח פרוסיה, שהגיעה עד לים הבלטי. מדינת פרוסיה הגיעה עד הים הבלטי. ים הבלטי זה היה לטביה, דווינסק, זה שם, שם כבר היה ים הבלטי. אבל פולין לא הייתה לה מוצא לים. ומוצא לים, כשהתרחף עניין המסחר בעולם, אז התחבורה העיקרית של מסעות הייתה בספינות. בספינות. אמנם כבר היו במשך הזמן גם רכבות, אבל זה היה מצרח יקר. כל מסחר בינלאומי הלך בספינות. מי שאין לו ים, אין לו מוצא, זה מפריע לו למוצא. הוא צריך לעבור עוד גבול.
פנים אתכם מהבית. לאן? לאן הולכים? ילד בן שבע, פתאום צריכים לעזוב את הבית. לאן אתם הולכים?
קודם כל מפנים את הבית. וכבר על הגלה שמים את הילדים הקטנים, ולעיירת שנסו שם לשאוף אוויר טוב. עיירה קטנה בתוך היערות.
זאת אומרת שהיה פחד?
לא, היה צו, היה פקודה.
לא, אבל בתור ילד,
פחדת,
זאת אומרת, אומרים שצריך לעזוב את הבית, אנחנו נוסעים, לא נוסעים רחוק, נוסעים
לעיירה
סמוכה. היה איזשהו חשש? הייתה איזושהי חרדה?
תראי, בבקשה. באותו זמן, כשאומרים לילד שמכיר רק את החדר, שנוסעים עם עגלה לאיזה מקום, לא מעניין אותו לאן. העיקר שנוסעים.
טיול.
כן. ידענו כבר סיפורים, אם נכנת לא משנה, אבל לא קולטים. שם, מדוע? כי העיירות שם כל בסביבה היו שלטון צבאי. מהיום שפצר מלחמה, השטח הזה הפך להיות לשלטון צבאי. וכל מי שקרוב לגבול בכמות מסוים, קילומטרים מסוימים, יהודים במיוחד. לא תושבי המקום המושחשים מדורי דורות, העיקרים, אבל היהודים צריכים לעזוב את העיירות האלה. קודם כל, השלטון הצבאי שם, הוא לא מהר לשתף איתם פעולה עם הרוצחים האלה. הוא אמר, אני חייל לעבוד במלחמה, לוחם במלחמה, אמרת, הם לא בלים לי, שאני ארוג אזרחים, אנשים, נשים, ילדים, הוא עוד היה מהססים בשקט. אז באזורים שלנו, במשך חודשים, הם לא נגעו באף אחד. החיים התנהגו כמו שהם מתנהגים. תאריכים היחדים אני כבר כעת ודאי לא יכול לתת. יום אחד נכנס קצין גרמני אלינו לחדר, כל המשפחה גרנו בחדר אחד, וזה היה בבוקר, עוד לפני ההשכמה, והוא עובר מאחד לאחד, ושואל מי זה פה, מי זה, מי זה, מי זה, הוא חושב. מי נמצא פה. ואחותי הגדולה, היא המדברת איתו, הייתה בחורה אינטליגנטית, אז הוא אמר לה, יש פקודה שכל היהודים שהם לא ילידי המקום הזה, אלא הם מהפליטים מעיירות אחרות, לא יכולים להישאר כאן.
צריכים לעזור.
לא יכולים כאן להישאר. הכי סביר שתחזרו הביתה כעת. כי לא היו גולות עוד כל כך. הבתים עד היו קיימים שם. ופה אי אפשר להישאר. יש לנו מספיק את היהודים שלנו. אנחנו לא צריכים פליטים, מאות אלפים. מכאן ללכת. כיוון שכך, אז שמנו עוד פעם את כל הקרים ואת הקלטות ואת וכל מה שרחשו בארץ כנען, עוד פעם על הרלות, כדי לבוא, קודם כל לבוא את הגבול. עכשיו דווקא מעבר לגבול, זאת אומרת, גבול זמני כזה, כביכול גבול. כי הרי הם חילקו ביניהם את פולן לשני חלקים. כשהגבול היה הנהר בוג, אחד הנהרות הגדולים, ופולן חוץ מהוויסלה כמובן, הוויסל שהוא היה נהר גדול, נחשב קצת לבד, נהר בינלאומי שחצה את פולין, צפון לדרום. הבוק הוא הגבול. כל שמערב לגבול שייך לכיבוש הגרמני. כל שמזרח לגבול שייך לרוסיה.
רוסיה. ואתם חוזרים הביתה?
אנחנו, רגע, אז מה עושים? אז אני זוכר התייעצות. באותה פינה שבא שאני ראיתי אותו יושב על יד הרדיו, באותה פינה ראיתי אותו יושב עם כמה נכבדים, אנשי תורה, אנשי מעשה, ומתייעצים ביניהם. הרוסים אמרו כך, מי שעוזב פה, אין לנו עסק איתו. מי שנשאר פה, חייב לקבל פספורט רוסי. פה מותר לגור רק לאזרחים רוסיים. אז אם אתם רוצים להיקלט אצלנו בברית המועצות, אנחנו מקבלים את כולם בסבר פנים יפות. הוא לא רק לא הוסיף מאיתנו, רק אי אפשר לצאת, אבל להיכנס אפשר תמיד. אנחנו ארץ רחבה, אתם פליטים, אתם רוצים להיקלט בברית המועצות, תקחו דרכונים ותהיו כמונו, כמו שאמרו מה שיש חפן. אם אתם לא נותנים דרכונים, כך אמרו הרוסים כעת, אתם חייבים לחזור. בחזרה. בחזרה לבתיכם, לעריכם, אנחנו לא מתערבים. שם זה כבר החלק הגרמני. אנחנו פה יכולים להישאר רק אזרחים רוסים. מי שלא יקבל אזרחות רוסית, לא יקבל גם אזרחות רוסית. אז יצוין שהוא לא סירב לקבל אזרחות רוסית. וכך זה כתוב. הוא סירב לקבל אזרחות רוסית, ולכן הוא אזרח זר, וזה כבר פרשה אחרת. הרי תמיד מזווים את הגזירות באזרחים זרים, עם הזמן, לאט לאט, זה נתגלה. אזרחים זרים, שזה בעיקר היה איזה 500,000 פולנים, וכדומה, הם אצלנו אורחים, ואנחנו לא יודעים מה לעשות איתכם. עוד לא החלטנו מה לעשות עם האלה שלא יקבלו אזרחות סובייטית. הפשוט הוא שהם חייבים לעזוב את רוסיה, ללכת לגרמניה, הקיבה של השטח. אז יושבים יהודים ומתייעצים מה עושים. אז הם חלקו לשניים. פה אמרו, ברוסיה זה סכנת רעב. המון ימותו מרעב פה, כשתהיה מלחמה, כך היה, וכך היה. ושם זה סכנת חרף. ידעו, הגרמנים אומרים שהם יארגו את היהודים בסוף. זאת אומרת, בהתחלה, הם לא יסתרו. או שידעו, היהודים ידעו את הכוונות שלי. וכל אחד יחליט, אני נזכר כמה ימים הם נתנו.
עדיף לא למות ברעב, או עדיף לא למות
בחרף. בדיוק. אז מה עושים יהודים? מסתכלים בפסוקים, בקינות של תשעה באב, נאמר, טובים, במגילת איכה, במגילת איכה כתוב, טובים היו חללי חרף מחללי רעב, על חורבן בית, בית המקדש. חללי חרב היו מתים במקום בזה. חללי רעב, עוד עבורים מערכת עינויים גדולה עצמית עד שמתים. כך כתוב במגילת איכה, שגם הרומאים היו הנאצים הראשונים, הרומאים.
אז עדיף לחזור?
או, צריך לחזור. אבא שלי היה בין הבנינו, אומר, אני לגרמניה לא חוזר. בסוף, כשהיינו אחרי ביאלסטוק, כבר, זה היה כבר לקראת פסח, או יותר קצת, בערך קרוב לחצי שנה אחרי זה, אז יצא החוק. אמרו, תתארגנו, בכל העיירות שהיו פליטים, תתארגנו, מחר יהיה שבת, מחר אתם כולכם באים לרכבת, לרכבת המקומית, שנקרא, איך נקרא זה? קלה, קלה. הייתה רכבת קלה בעיירה הזאת, שהיא נסעה עד העיר הגדולה לידה, עיר מפורסמת, ולידה לרכבת הגדולה.
ואתם לא יודעים לאן, לא יודעים.
נוסעים.
סיביר אין לכם מושג.
לא, נוסעים.
וזה היה השלב שבו בעצם מגלים אתכם לסיביר.
נוסעים. סיביר זה מושג רחב משהו.
רחב, כן.
לסיביר, כל ארצות המשלוח, הגזירה, כבר נקראו אז סיביר. כי לא כולם היו ממש בסיביר. סיביר היא מיוחס בפני עצמו.
כן.
אנחנו למשל הוגלנו לאזור ארכנגלסק, ליערות ארכנגלסק. זה לא מזרח רוסיה, זה צפון רוסיה. שם מידות הקור יותר חזקות משם. במשך הזמן דנו, כי רוסיה זה כך. אתה עולה לרכבת, מקורות מסע. לא מקורות, לא. מקורות מסע. הם לא דואגים לך לשום דבר, לא. יש בדרך תחנות, תרדו, כל תחנה, תרדו, תקנו לכם אוכל. אין דבר כזה. אתם לא קסט קינדר אצלנו. מה שכן נותנים ברוסיה בחינם, זה קופייתוק, מים רותחים. שזה מהצינורות של ה... כשמרתיחים את המים של המפעלים, כדומה,
יש מים רותחים עירוניים, יש להם ברז בכל תחנת רכבת. אתה יכול לפתוח, יש לך מים רותחים. מים רותחים אתם מקבלים בחינם, בתחנות. טוב, רק מתחילים לרוץ לפה, לקנות משהו. מוכרחים להסתדר. ואז 4 שבועות נסענו.
באותה רכבת.
באותה רכבת. יום נוסעים. למחר אני רואה, אני כלום, שהורידו את הקרנות שלנו למסילה צדדית. יודע, אני שואלים מה זה. אז מפה מחכים, מצפים לעוד מרכבות. ואז באה רכבת, על יד תחנת הרכבת, יש שדה גדול, יש מסילות, צמוד. ושם, שם נשאר לשבת יום, שבוע, עד שיבוא, תבוא הרכבת שתסיע אותך הלאה.
ואתה נמצא שם ילד עדיין עם המשפחה.
כן, אנחנו עושים שתי משפחות ביחד.
שתי משפחות.
המשפחה שלי, ועוד משפחה שלי יותר צעיר, שיודע לשיר יפה, ואנחנו ילדים יושבים, שרים, שירים רוסיים יפים, הם יפים מאוד. הילדים יודעים כבר את השירים. עוד כשהיינו בביאלוסטוק, חילקו לנו בוקפר. בוקפר זה רוסית למתחילים, חוברת. בשביל ילד יהודי שיודע, כבר הסתכל בגמרא, יודע לעבור על הבוקפר ולהגיד מה שכתוב שם. קראנו את הבוקפר, דברנו רוסית. שיננו. אז וככה זה נמשך כ4 שבועות, המסע הזה. לאן נוסעים? כפי שאמרתי, נוסעים ליערות החנגנסק. זה די רחוק, אבל בכל זאת זה קרוב, זה לא רחוק. ונוסעים ברכבת, באותה הרכבת. עלים אותה לפסים, מחברים אותה לקטר, ונוסעים. ולמה נוסעים עד עיר ששמה קוטלס? העיר הזאת היא הקצה, שם היא הקצה של הדווינה הצפנית. יש עיר דווינה, שמעתם בוודאי. היו שם גדולי תורה.
אני אבל רוצה לשאול, באותה נסיעה של 4 שבועות, זה הרבה זמן לנסוע ברכבת 4 שבועות. אין איפה להחליף בגדים, אין איפה, מה אוכלים, איך ישנים, ילדים קטנים.
מה שיש, פורסים סדינים, פורסים סמיכות, ומחטיפים בגדים, אם יש. לרחוץ אותם אפשר כשיש כיף יתוק. אז הנשים, הבנות, ירדות עם הבגדים, ורחוצים אותם באותם מים רותחים, אז יש מים רותחים, מה אפשר לעשות? מחליפים, עם ישראל צנוע, אף אחד לא רואה כשאף אחד מחליף בגדים. יש גם חלון שמסתכלים החוצה.
נמצאת איתנו גם הרבנית, דוקטור איילה גליקסברג, אשת הרב, ואני רוצה לשאול אותך, מדברים על, באמת על ניצולי שואה שהרבה הרבה שנים שתקו ולא דיברו, שהיה להם קשה, רצו להמשיך הלאה לחיים ולא, אני ראיתי פעם ניצולת שואה שהבת שלה במקרה מצאה דפים שהיא כתבה, והיא אומרת, אני לא העליתי על דעתי, שזה מה שאימא באמת עברה, אחר כך היא הוציאה ספר, במשך השנים שאת באמת חיה, זכיתם לחיות ביחד ואת חיה לצד בעלך, את שמעת ממנו במשך השנים סיפורים על סבל, על רעב, על נידודים?
צריך להכיר את הרעב שהוא אדם שלא מתלונן. הוא גם לא מתלונן, שאני יודעת אולי הארוחה שאני מגישה היא לא בדיוק גורמה, הוא מעודו לא התלונן. אז באופיו יש הרבה אופטימיות. ודווקא הילדים ביקשו לו פעם, אבא תספר, אז הוא אומר, ילדים, אני עבדתי, מה אתם צריכים לעבור את זה? ורק בזכות אנשים כמוכם, רדיו קול חי וכדומה, שבאים לשאול את הרב, אז הוא יפרוס את המפה, שגם בעיניי אתם רואים עולות דמעות.
כן.
בשביל מה לצער? למה להכביד? זו התגובה של הרב. הרבה פעמים נשאל שאלות תנות. אני כבר יודעת את המושג ארחנגלסק. אני יודעת, כי זה חזר על עצמו. אני יודעת על עוד מספר מקומות. אבל לומר שהרב שיתף אחרים בסבל גם כשיש לו כאב, הוא מעט מאוד משתף. ואני חושבת שזו זכות למי שבא להפעיל כאילו זיכרונות של ההיסטוריה היהודית, ואם שמתם לב, כילד בן שבע הוא יודע בדיוק את הגבולות, איפה ומה.
כן, ידע פנומנלי בהיסטוריה, ממש מרתק.
ממש, ואני יכולה לומר, אז לכן אני הגעתי עם הרב למקומות בהם הוא היה, אחר כך הוא יספר, אם ייתן הזמן, היינו בבוחרה במקום שהוא היה, היינו בבית הילדים שהוא היה, והייתה שם באחד במאי, הוא הראה לי איפה הוא עמד על ארגז, ושר את ההמנון של האחד במאי, את האינטרנציונל, הראה לי, את יודעת, כאן עמדתי ושרתי, שחזרנו את הדברים, היינו במקומות.
דרשתי.
גם, אבל השירה שלך, היא עמוקה לפעמים יותר, כי היא ללא מילים, ואיך דוד המלך, כשאומר בתהילים, שהוא כבר לא יכול לדבר יותר, הוא אומר, ברכי נפשי. אז השירה הייתה עוצמתית. הוא הראה לי איפה, הוא עמד בתור ללחם, ולקחו לו את הלחם, ואז הוא היה חסר עונים, וכל הדברים האלה הוא לא סיפר ביום יום. היינו גם בגדנסק, על חוף הים, היינו שם, כאן הוא היה, שם היה תיאר את הגבולות, את הכל. ממש הלכתי עם אדם שמיפה לי את המפות ואת יציאת מצרים של היהודים.
אני שומעת גם בשיחה, שם דווקא הם היו טובים אלינו. שם דווקא היה בסדר, הוא מנסה כל הזמן, הרב מנסה
לראות את הטוב.
כן,
נכון, 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 נכון. וזה,
אבל אני באמת
אשראי, אשראי שזכיתי, ויש לי את הזכות ללוות בראיית הטוב, ואני משתדל לא לקלקל.
אז קודם כל תודה רבה שגם מאפשרים לנו ככה קצת איזושהי הצצה למקום הזה, אבל אני חושבת שבאמת למען ידעו הדורות הבאים, עוד כמה שנים, אני יודעת, כבר אין לנו הרבה ניצולי שואה שיכולים לדבר ולספר ולהגיד, וכל כך חשוב כן לדעת מה העם הזה שלנו עבר.
אני, בנקודה זאת אני גם כן אומר לך, את כל כך צודקת, כי כמו שאני ילידת הארץ, ונולדתי בטרם קום המדינה, בתקופת האנגלים עוד, ילדינו כבר קיבלו על מגש של כסף את המדינה, והם חושבים שזה מובן מאליו. כמו שילד היום שגר בתנאים יותר מרווחים, חושבים שזה מובן מאליו.
ככה זה צריך להיות.
ככה זה צריך להיות. ומי שידע פחות שפע, יודע שיש גם דברים אחרים. אז הסיפור הזה, אני חושבת, זה ממש לספר את דבר הגאולה של העם שניצל, ומהשישה ריבו שנלקחו, הקדוש ברוך הוא העניק לנו בלי עין הרע, משפחות ברוכות ומבורכות, כן ייתן וכן יוסיף.
עודים מוצלים מאש שלא ויתרו וקמו והמשיכו, וברוך השם. אז אני כן נחזור.
למען ההיסטוריה בכל זאת, אמרו לי קודם שאת רוצה לדעת, תודה. את רוצה לדעת מה בכל זאת קרה, עבר על אלה שנקראים ילדי טהרן. האמת היא שכשאנחנו סבלנו ברוסיה וזכינו לצאת משם, חשבנו שאנחנו גיבורי העולם. איך הצלחנו לצאת מכל הסבל, מכל
התופת, מכל התופת הזאת.
התופת הזאת, להגיע פה לארץ ישראל וכדומה. אחר כך עברו איזה זמן עד שנה, אני הייתי ילד עד שנקלטו קצת בארץ, ואז הגיעו הפליטים מאושוויץ, ממיידנק, מטרבלינקה, מהרצח של הנאצים וכדומה. אז אמרתי שמה שקרה הוא, מה שהגמרא אומרת משל, משל לאדם שהיה הולך לבד ביער ופגע בו דוב. הדוב כידוע לא יודע לטפס על עצים, הוא כבר כבד מאוד וכדומה. אז מה עושים כשבא דוב? אתה מטפס מהר על עץ גבוה וחזק, כשהדוב עומד שם ומתכנן לראות שהוא מתייאש, הוא מסתלק. האדם מספר איך הוא ניצל מהדוב. אחר כך פגע בו הארי, אז עזב את מציפור הדוב, סיפר את הסיפור של הארי, איך נצל מהארי, סיפור מרתק יותר, הארי לא ניסוג, הוא לא פוחד מאף אחד. לכן כתוב שהארי דורס ואוכל. הזאב תורב ואוכל. הארי לא פוחד, הוא דורס וסוחב את זה הביתה, ולא אומר לו, הוא לא פוחד מאף אחד. הזאב תורף מהר, חף את הרעין ומה שיש, יש איזה... אחר כך הלך הלאה, זה הרי משל. פגע בו נחש גדול, מסוכן, מלא רעל, מלא זה...
נחש כבר מטפס?
שכח את מעשה הארי, והיה הולך ומספר, איך ניצלתי מהנחש הענקי הזה. הגדול הזה וכדומה, ויש עוד הלאה, אבל זה אומרת מה שקרה לנו ככה. הסיפור שלו היה אנשים שניצלנו מהדוב, על במה אמרתי את זה, קהל רב. הדוב, באמת הרוסים נקראים הדוב, הדוב הרוסי. כשרוצים להגדיר את הדוב, בחיה, מציינים לו כדוב. הדוב הרוסי. כאילו, הוא קצת קבעה תנועה, הוא קצת... אז אפילו התביישנו לספר. דרך, יש יושבים באולם אנשים עם...
מספרים.
מספרים שהיו את
החוקים. עדיין אני שומעת מהרבנית, עדיין אני שומעת על לעמוד בתור לקבל לחם, ובדרך גנבו את הלחם, ואת אני מבינה שהיו... היו ימים לא פשוטים, היו תקופות לא פשוטות. זה לא סתם שילדי טהרן הוכרו בסופו של דבר כניצולי שואה.
קודם כל, הביאו אותנו שם לקוטלס הזה, אבל אנחנו לא באנו לעיר שיש בה בכל זאת סירות או נמל קטן, לא. אנחנו באנו עמוק ביער להיות. איך מגיעים היערה? אין כביש, אין שום דבר. יש עצים צפופים גבוהים עד השמיים. רחבים, שבוע הראיתי לרבנית, איפה זה היה? שתראה עץ, כן.
היום תל אביב.
כן, היום תל אביב, אמרת לה, תסתכלי.
השורשים.
תסתכלי על עץ.
על השורשים
של... לא, על הגזע, אי אפשר להפקיף אותו.
נכון.
על יד איפה שזה מחלקת הלב של... של הבית חולים ברחוב הראשי, קפלן, איזה עצים. מעין אלו, לא כמה, כזה, קשה להוריד. נוסעים על טרקטור, מחברים שם על טרקטור, מתקן כזה של עץ עם איזה שהם גלגלים, והטרקטור סוחב אותו, אין לו ברירה, הוא מוכרח להיות בעברית. כל רגע, בום, הוא מתאמרן, איפה יכול לעבור בין שני עצים? הוא בעצמו יוצר את הדרך. אבל אתם מבינים מה זה? רגע פה, רגע שם, אי אפשר במנוחה לשבת שם שם. כל רגע.
הטלטלות האלה.
המטווה, לא רק טלטלות, זבנק ועץ כדומה, שהכל רועד, עד שאישה אחת, אישה מכובדת שנסעה לשם, גלשה מהעגלה של הטרקטור, אני לא מתפלא, היא רצתה לשבת בחזית, עניין אותה איך הוא עושה את זה, אז היא ביקשה רשות לשבת בחזית, שתה בחזית, נפלה, והגלה עליה ומתה במקום. זה היה תחילת הסיביר שלנו, שראינו. למוחרת היום, תודה. אחת אדנו אלינו 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 שקונים לו.
אמן.
למוחרת היום אבא שלי זה צהר אחרי ששן. קיבלנו איזה צריף, שש משפחות באחד אחד אולם. משש המשפחות האלה, שלוש משפחות יהודיות, ושלוש גויים, שלושה גויים. בלרוסים, רוסים, פולנים וכו'. אז אנחנו קיבלנו פינה כזאת, פינה. ובפינה הזאת התמקמנו, כל המשפחה. עם חיבורים של לא מפלגות, אלא קרשים. וגרנו שם, בתוך החדר הזה. שנה ומה ויותר משנה שהיינו שם. אני, אבא שלי זכרה לו, זה אני אומר לי. הוא מיד נכנס לעבוד אותו. זאת אומרת, הוא מדבר, אני בא איתי למפקדה פה. שאני הגשתי בקשה שיתנו לי שטח לבית קברות. מתה פה אישה יהודיה, ואנחנו צריכים לקבור אותה כדת ישראל, ולפני זה צריך לקדש בית קברות. בית קברות צריך לקדש. כמו שאת ירושלים מקדשים, לכל כל מקום שזה. עם, עם מזמורים, עם פתילים, עם סיבובים, עם הקפות. מי שאבא שלי ואני הולכים על הגבעה הזאת, שמרו לי את זה שלכם, ואבא אומר דברים, אומר, ואני הולך בכבותיו וכדומה, ואז מביאים את האישה הזאת לקבורה. זו הייתה קבלת הפנים. מה שעוברים. עובר איזה זמן, שם הביאו אותנו לעבודה. העבודה היא קריטת יערות. בלי מסוך חשמלי, לא, בלי. עם גרזן וסכין. אתה צריך להוריד כאלה עצים. אנשים נהרגים, כי העץ נופל פתאום. העץ נופל על מישהו, העץ הזה מוחץ אותו. ואין חגורת ביטחון, אין שום דבר. היו שם בחורים יהודיים, אנחנו היינו משפחות. היה צריף אחד שקראו לו הברק, ברק זה, אתם יודעים מה זה ברק? הברק הווילנאי, כך קראו לו. אנשי ליטאים היו שם ממש, מווילנה, מגרודנה, מכל העיירות. והם היו אנשים צעירים, הם לא היו על תקן שלנו, הם היו ממש אסירים לוועדות. אנחנו היינו במושבת עבודה, עבודת כפייה או נאמר, אבל הם היו אסירים כאלה. השימו אותם שהם לא נמנים לשלטון וכדומה, אבל הם היו בחורים ככה, היה להם ידיים לעבודה. הם לא היו יושבי אוהל, בחורים ליטאים, מלחמה כבר. היו צריכים סירות נפש, על שמירת היהדות, אז אני מצוין, שם, שם בסיביר ההוא. הבחורים יום אחד אומרים כולם להתאסף, שם כבר בארץ גזירה הזאת, באים מפקדי NKVD מהמחוז. אני שואל, מה קרה? הבחורים היהודים הכריזו שביתה. העובדים. הם כבר ידעו מה זה שביתה, מה זה סוציאליסטים, הם ידעו את הכל. וברוסיה שביתה נגד סטלין, אתם מבינים, אין שם חכמות. אחת דתה, אז בכל זאת, ואומרים לאבא שלי שיבוא, הבחורים מבקשים לאבא, אתה פופ, זה איש דת, כהן דת, רב, תבוא איתנו לאספה הזאת. תגיד להם שאנחנו רוצים לשמור על הדת שלנו. אבא שומע דבר כזה הולך, הוא יודע גם רוסית. אז הוא אומר לו, הראש הגדול, נו, פאפ, הם רוצים שאתה תדבר בשמם. הוא אמר, תראה, מה אני אגיד לך? אני אומר את הדת שלי, הדת שלי היא שאסור לכרות יערות בשבת. זה כלול בהרבה איסורים נוספים. וזה לא פלא. ואני זוכר את הקונסטיטוציה החדשה של סטלין. זכר את החוקה הסובייטית. החוקה שלהם. הוא מצטט שם בפרק זה, בסעיף זה, כתוב שהסוציאליזם הרוסי, הסובייטי, אינו נגד הדת. לא רודף את הדת, הוא מכבד את הדת, וייתן לאדם אפשרות לחיות לפי דתו. זה כתוב בחוקה הרוסית. כך הוא אומר להם. שחור על גבי לבן. עם הסעיף, עם הכל. ואני מבקש להתחשב בבקשה שהיא גם סודקת, מוזרית, וגם על פי החוק שלנו, שכאן בברית המועצות. אמרו, תודה רבה, שיידה, תקבלו תשובה. המפקדים גדולים שמענו. תקופה קצרה אחרי זה, אדם אחד רוסי, שיקור, גס רוח, שגם כן היה איתנו בחדר, למזלנו כל השבוע היה בעבודה רחוקה, פעם בשבוע, בחודש היה בא, היה הופך את העולם. טיפוס של רוצח, הוא הרג אישה. אני לא יודע בדיוק את הפרטים. לא רצו לספר לי, הייתי ילד, לא רצו לספר לי את הפרטים. רק אמרו לי את מי הוא הרג. את האישה שהייתה שם הרג. האישה דינה, היא הייתה אישה של אדם בל, חופשית, מקצוע חופשי בפולין, בקרקוב, ולא עוד שני. אם היה אומרים, אורתי, זה דבר כזה, הרגו אותה. אז שמו אותו במאסר, והוא, כשהפולנים כולם כמונו קיבלו רבליטציה, כמו שאומרים שחרורים, הוא גם כן, כל האסירים מהאזרחים הפולנים שוחררו. הרוסים אמרו, מה אנחנו צריכים להרוג אותם? קחו לכם אותם לפולן, תעשו בהם מה שאתם רוצים.
כן, אמרה הרבנית מקודם והזכירה שהייתה איזושהי זילות בחיי אדם.
כן.
חיי אדם היו הפקר, לא...
כן, כן. רק להם היה מותר להתעלל בחיי אדם. לאנשים אחרים מה יעשו.
כשהיית חולה.
ראים עוד רגע אחד. וכששחררו אותנו מהיישוב הקטן שלנו, והגענו לתחנת הרכבת המחוזית, שם התאספו אנשים פולנים לאלפים, ששחררו אותם מכל הסביבה. מי ניגש לבא שלי? תתארו לכם. הרוצח, הוא אומר, שחררו אותי, אמרו לי שאני אלך לפולין. אז הוא אומר לפופ, אני רוצה להגיד לך משהו. כשהזמינו אותי למשפט לחקירה, ראיתי על השולחן, כתוב, תיק אחד כתוב עליו גליקסברג. ניצלתי את ההזדמנות שהייתי לבד בחדר, ופתחתי את הרזה הזאת. ויש שם תביעה מהתובע שאתה תהיה גם בפנים. מפני שאתה הסתת בשביל הדת נגד הרפובליקה הסובייטית, וכאן אתה אומר, אתה גם תוצא בבקשה הזאת, יחד איתי, אומר לו, תתאר לך. אני איתה ביחד. עכשיו שוחררנו ברוך השם שלנו, כך אומר הרצח. אז הנה נס. עכשיו, והיא מסר את נפשו על זה. לא רק כבוד, הדבר הזה אחרון והמלצה. אני הייתי כמו ילד חולה. הראשם הם חוטבים מחלה, החום עולה עד שמי שמיים, כי זה אוויר אחר. ישבתי במיטה של עצים שם, ישבתי עליה, עם איזושהי סידור ביד. והמפקד הריח הזה, שנכנס לבדוק מה קורה פה. שואל, מה עם הילד הזה? שואל, את אמי, מה עם הילד הזה? היא אומרת לו, היא מראה לו כמה חום יש לו, כמה יש. אז היא אומרת לו, תברישט קומנדנט, חבר מפקד, כך מדברים ברוסיה. ברוסיה מקדימים חבר לכל דבר. חבר מנהל, חבר... קופאי, כולם חברים, חברים כל הסוציאליסטים, כולם חברים. חבר קומנדנט, אתה כבר ראית את הילד הזה, זה נכון? אומרים שהוא צריך חלף חם לריאות שלו, לשתות. אתה יכול להשיג לנו איזה ליטר חלף שיהיה לנו... הוא מסתכל על המפקד המקומי, והוא עונה לה, לא, אין לנו, התשובה היא שלילית. האם אפשר לקבל שישה ביצים, שש ביצים, טורפים אותם, וזה טוב גם כן לגרון, וזה, נו, לא, נית. האם אפשר לקבל חמה קצת? אין. עכשיו, מה היה קודם? קודם הוא דבר אליי. וזו הייתה התשובה של אמא שלי, במסירות נפש. הוא דבר אליי, שאלתי, ילד, מה אתה עושה? אמרתי לו, אני מתפלל. למי אתה מתפלל? אני מתפלל לאלוהים, כך אמרת. כן? יש דבר כזה, אתה בטוח? ככה אני חושב. אז הוא מסתכל ככה תחת הארגז. לא ראיתי. לא ראיתי. פותח עוד איזה דלת או... הצגה כזאת הוא עושה. אתה רואה ילד? חיפשתי, חבר אותו, איננו בכלל. אז למי אתה מתפלל? אמא שלי, היא הייתה בת כהן. לא ראיתי אותה אף פעם כועסת, אבל הפעם הייתי שיוצאת מהכלים. מהחילול השם הזה. והיא אומרת לו, חבר, חבר מפקד, התפלאתי קודם על התשובות שלך. שאין בשביל ילד חולה עם 41 חום, לא כוס חלב, לא איזה ביצה, לא איזה חתיכת חמה. התפלאתי מאוד. איך זה שאין שום דבר? אבל עכשיו אני כבר מבינה. אין לכם אותו שאמרת כעת שאין דבר כזה. אז אין חמה, ואין ביצים, ואין חלב, ואין שום דבר. המקום שאנחנו באים ממנו, היה לתת לי ילד חולה, כל מה שביקשתי הוא היה מבוי. נפלה אימה על כולם. ככה מדברים למפקד כבדי מחוזי. מסתכל, מסתכל, מסתכל. והסגן של המקומי, הסגן, הוא לוחש למפקד, הם יוצאים והוא נשאר לרגע ככה. הוא אומר, תבר לי את גליקסברג. יש לך מזל גדול. מה שאתה הצית היום, איך שאת דיברת על מפקד מחוז שלנו, אצלנו זה לא עובר בשתיקה. לא יוצאים נקים מדבר כזה. אבל מה, הוא התרשם, הוא ראה אותך ואת הילד ואת האווירה ואת הכל. אז הוא אמר, טוב, תזוב אותה. הוא פסק, תזוב אותה.
אני כצברה וכישראלית, שגדלנו כאן, מי שמכיר את כל הגידול בארץ, ואחר כך יצאתי, הצטרפתי לרב לכל מיני מקומות שיצא. אחת המקומות שמאוד היו מרגשים, בפרט את הרב ואותי ברור, שאנחנו היינו בשנת 1991, בזמן הפרסטרויקה, היינו ברוסיה בשבועות. והרב לימד כל הלילה בשבועות. זו הייתה פעם ראשונה.
שעשו
מישמר במוסקווה. ואז הרב אמר לי, את רואה, זה אצלי הנס וגילוי הנס וההודיה לקדוש ברוך הוא שאני מלמד תורה בלילה, ואחר כך ליוו אותנו שיירה שלמה מבית הכנסת לבית המלון, והחזיקו בכנף בגדו, רבי, אל תעזוב אותנו.
וואו,
זה היה במעבר ממש. בין רוסיה הסובייטית לרוסיה המשוחררת יחסית.
לא עבר זמן רב, ואני קורא שהמקהלת מוסקווה היהודית באה לביקור בארץ. והם באו, ואותו הגבאי של בית הכנסת הגדול שהיה שם,
שלום, שולם,
אמרו, הכל היו אנשי השלטון וכדומה.
אני, בגלל שהזמן שלנו באמת קצר, הייתי נשארת פה עד הערב, אבל
זה לא יספיק.
כל כך מרתק, ולא יספיק, אני מניחה. אני יודעת שהרב נמנע עם אותם, עם אותה קבוצת ילדים שאיתם ניסד הרב מפונוביץ' את המוסדות שלו. הגעתם לארץ, זאת אומרת, לא הרבה ילדים מאותם ילדי טהרן נשארו באמת שומרי תורה ומצוות כמו שהרב, אז אולי באמת מילה על המקום הזה, איך
ברוך השם, אני כילד זכיתי להגיע לארץ, והקדוש ברוך הוא כיוון את דרכיי להיות ראשית כל בישיבת בוינביץ', אצל הרב בוינביץ', ששם היה היסוד שלי. במשך השנים למדתי גם בישיבת חברון בירושלים, זכיתי שם עם כל גדולי התורה, ראשי הישיבה, לשנים טובות, כמו בבני ברק. וברוך השם, שאני ממשיך בדרכי, שהתחלתי בה בילדותי, ללכת בדרך שלי, שהקדוש ברוך הוא, יעזור לנו שנמשיך הלאה.
בעזרת השם, בעזרת השם. איך הרבנית לפני כמה שנים כנראה התראינה באיזושהי כתבה ואמרה, כדי באמת לשמש ברבנות צריך שלושה דברים שיהיו פתוחים. צריך טלפון פתוח, דלת פתוחה ולב פתוח. אז אני מרגישה שזה אכן כאן, לא סתם, זכתה עיר גבעתיים. כן, לדלת פתוחה, ללב פתוח וחם.
ואותה גבעתיים. שכל כך הפחידו אותי קודם, אני לא יכול להגיד את זה. מה לגבעתיים אתה עולה? לא הייתי חסר לחם חליל, אבל בקשור אבונטרמן המליץ לי, ביקש ממני שמתפנה גבעתיים, שאני אהיה הרב, שאתה מתאים לזה. אז שמעתם את כל. אבל מה נאמר? ישראל קדושים, עיר לא רוצה לצאת מפי, לא ממנה, אבל...
לא בני ברק, בוא נגיד, יש פה הרבה...
אני מכבד גם את בני ברק, אבל...
חסד אפשר לעשות
אותו. אבל קיבלו אותי פה בספר פנים יפות, ונהגו בנו טוב.
וכך כל השנים.
עם המשפטי. כל השנים, כל השנים. ואנשים היו אז חלק מהם, העקובים, העקובים, רחוקים. אני רק אסיים במילת ביקורת אחת.
כן.
יהיה רצון שכל אלה שהם שליחים דתיים בכל מקום, יש להם מה ללמוד מאנשי גבעתיים איך לכבד את התורה.
מדהים, מדהים. הנה אני מחזיקה ביד ככה תעודת הוקרה ממוסגרת, עיריית גבעתיים מעניקה בזאת אזרחות כבוד של העיר לרב הגאון יוסף גליקסברג, הרב הראשי של גבעתיים, קרוב ליובל שנים. על פעילותו המסורה למען העיר גבעתיים ותושביה, תרומתו לקירוב לבבות בין השנים 1966 עד 2013, וברוך השם, אנחנו כבר אוחזים ב-2021, ועדיין היד נטויה, ברוך השם. תודה רבה, תודה רבה לך, סניה, על פתיחת הדלת והלב, ושתזכו לעוד שנים רבות, לנחת מהילדים, מהנכדים, מהנינים.
אמן, אמן.
עבודת קודש פה בעיר.
והמברכים יתברכו בכפליים.
תודה רבה. ילדי טהרן אומרים, יישארו לעולם ילדים, כי ישישים הם היו כבר אז. אנחנו סיימנו תוכנית מיוחדת ליום השואה, טיפה מן הים, והלוואי ויהיה זה מעט המחזיק את המרובה.